גם את הפיקומן ואומרים את ההלל, ואנחנו עושים זום אין אל החמישייה הראשונה בדרכנו אל המגיד, אל החמישייה שיש בה את יותר דגש אל הפה המדבר, יותר מהפה הסך, יותר מאשר הפה האוכל. מי שרוצה להעמיק ביחס בין הפה המדבר והפה האוכל, אז יש באתר שיעור של הרב דוד, ודאי יותר מוצלח מהשיעור שלנו. רק דבר מעניין, שארבעת הסימנים שעוסקים בדיבור ולא באכילה, שזה קדש, מגיד, ברך והלל, ארבעתם, זה ארבעת הסימנים שמתלווים אליהם ארבעת הכוסות. כלומר, גם איפה שאין אכילה, אז יש שתייה. אין דיבור שהוא רק דיבור כשלעצמו, כל הדיבורים שיש לנו הם דיבורים על הכוסות. אז שתי הכוסות הראשונות, וזה שני החלקים שלנו, הקדש והמגיד, שעסוקים ביציקת התוכן. אמרנו ששלוש, שאנחנו תמיד מחלקים לשלוש, שלושה חלקים, כמו חוכמה בינה ודעת, כמו קדוש קדוש קדוש, זה מתחלק, החלק הראשון הוא יותר הקריאת כיוון, השלב העוברי, השלב הראשוני שעוד לא יוצא לפועל, אבל נותן את המגמה. השלב השני זה השלב של ההתבוררות של ההוצאה אל הפועל, ההתפרטות עם כל סיבוכי הדרך, והשלב השלישי זה השלב של העתיד שמחבר את איך הנקודת הראשית יוצאת אל הפועל. אז החמישייה הראשונה שלנו היא עסוקה בנקודת הראשית, אז הנקודה הזאת אמורה בעצם לתת את התוכן שיצא לפועל אחרי זה בחלקים הבאים. אז דיברנו על זה שהקדש זה היכולת שלנו לקדש את הזמנים, ישראל תקדשנו לזמנים, והלילה הזה כל אחד ואחד מאיתנו יש בידו כוס, כל אחד מאיתנו שייך גם במעשה, לא רק מדין שומע כעונה, גם במעשה שייך למגמה הזאת של הקידוש, של קידוש הזמנים, ועוד נתייחס לנקודה אותי של איך אנחנו מקדשים את הזמן בלילה הזה. אחרי זה היה לנו את האורחץ, קרפס יחץ, איזושהי מחנות, פתיחת התיאבון, נהיגה באותו מנהג של דבר שתיבלו במשקה, אותה מדרגה העליונה, מידת חסידות, שבימינו כמו מידת חסידות, וגם אנחנו נוהגים בה ביום הזה כולנו, ועד מגיעים אל המגיד. המגיד אמרנו שהתוכן שלו, כמו שהגמרא אומרת, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. דיברנו על זה שיש שלוש הבנות, שלוש עמקים, במתחיל בגנות ומסיים בשבח. הקומה הראשונה זה קומה הסברתית, כלומר, אנחנו עסוקים בשבח, אנחנו רוצים להודות על השבח, להודות על החירות, והחירות ניכרת, השבח ניכר על גבי הגנאי. אם אנחנו נדבר על העבדות, אז יותר נשים לב אל החירות. ואז יוצא שבעצם אנחנו מרוכזים אך ורק בחירות. והעבדות היא רק איזשהו אמצעי מתודי להבין יותר טוב את החירות. השלב הקומה השנייה היא שהגנות משמשת את השבח, אבל בצורה חיצונית. אמרנו כמו קפיץ, שברגע שלוחצים עליו, אז אחרי זה הוא משתחרר בעוצמה רבה. אז כך גם הגנות היא לוחצת, העבדות לוחצת עלינו, ואז אנחנו יוצאים לחירות, גם זה עדיין משאיר אותנו מרוכזים בשבח, אנחנו, ומתוך השבח הזה, שבו אנחנו עסוקים, אנחנו רואים איך הגנות עזרה לנו להעצים את השבח. הקומה השלישית, מה שהרב בעצם מסביר, בעולת ראייה, ואנחנו ננסה דרך הקומה הזאת להיכנס אל כל האגדה, זה שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה לא רק אמירה טכנית מלאכותית, אלא זה, הגנות עצמה יוצרת דברים חיוביים בשבח. היא בונה בעצם את תכונת השבח. שנייה אחת, אני אסדר את זה. האמירה הזאת בעצם אומרת שמה שקורה איתנו בליל הסדר, זה לא רק שאנחנו מודים על איזשהו מה שקרה פעם, אנחנו נעזרים, מבינים איך השבח, ההגנות עזרה להגיע לשבח הזה, אלא אנחנו צריכים להיות מונחים לא רק בשבח, אלא גם בגנות. אם הגנות בונה משהו לזמן השבח, אז כשאנחנו בונים בקרבנו עכשיו את השבח, אנחנו צריכים להיות בקרבנו לא רק את השבח, אלא גם את הגנות, כי בלי זה יחסר לנו משהו בשבח, כי הגנות בונה ממש משהו משמעותי בשבח עצמו. וההבנה הזאת היא, בעצם זה לב ההגדה. סקרנו אתמול את ההגדה עצמה? אתה מגיד עצמו?
לא.
לא. אז נראה, המגיד מתחיל בשתי הקדמות, הלך מה נהיה ומה נשתנה, לכן יש מחלוקות בין אגדות שונות, מתי מוזגים את הכוס השנייה, הכוס של המגיד, כלומר, מתי מתחיל המגיד, האם אחרי הלך מה נהיה ולפני מה נשתנה, או אחרי מה נשתנה, כי הלך מה נהיה זה ודאי הקדמה, מה נשתנה באופן פשוט זו גם הקדמה, זה שתי הקדמות למגיד, המגיד מתחיל, זה מחלוקת רב ושמואל, האם ההגנות, זה הגנות פיזית, עובדי עבודה זרה, עבדים היינו, או הגנות הרוחנית, עובדי עבודה זרה, אנחנו מקיימים את ההגדה לפי שתי הדעות. אז אחרי שתי הקדמות מגיעים להגדה, על פי מה דאמר, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה הגנות, ויוציאנו השם אלוקנו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה השבח, ואיך זה מתחבר אלינו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את הבתים ממצרים, היינו אנחנו בני בנינו משועבדים, נובע מזה החובה, שאפילו כולנו חכמים כולנו נבונים, חובה לנו לספר ביציאת מצרים, אחרי זה מגיע ארבעה בנים, שלכאורה, לפני המעשה ברבי אליעזר, אמר רבי אליעזר בן עזריה, שזה שתי דיבורים על המצוות סיפור יציאת מצרים, וארבעה בנים שגם הם שייכים לצורה שבה מקיימים את מצוות סיפור יציאת מצרים. וזה לא, לא חלק מהתוכן של ההגדה שמתחיל בנו מסיים בשבח, אלא זה שייך למצוות סיפור יציאת מצרים בלילה הזה. ודאי כל מה שאחרי ארבעה בנים יכול מראש חודש, זה שהוא שייך לחלק הזה של סיפור יציאת מצרים, ואז מגיע אגדה לפי המן דאמר השני, מתחילה עבדה עבודה זרה היו אבותינו, זה הגנות, מסיים בשבח, ועכשיו קבענו המקום לעבדתו, ברוך שומר תחתו, בעצם, במובן מסוים, סיימנו את האגדה. את הלב של האגדה יצאנו את, את חובת שתי השיטות, התחלנו בגנות וסיימנו בשבח. מכאן, מה שאנחנו עושים בחלקים הבאים, מי יצא ולמד, זה בעצם סיפור יציאת מצרים, כמו שאחרי עבדים דיברנו על מצוות סיפור יציאת מצרים, עכשיו אנחנו מקיימים את מצוות סיפור יציאת מצרים, הרבה פעמים אנחנו את החלקים האלה מריצים בליל הסדר, כי יש בהם פחות וורטים נחמדים, אומרים פסוקים, בעצם זה התוכן של המצווה שבלילה הזה, מצוות סיפור יציאת מצרים, או לפחות הארבעיה בסיפור יציאת מצרים, זה כולל בתוכו גם את עשרת המכות, עם מדרשי חז"ל שבאים עליהם רבי יוסי הגלילי, רבי אליעזר, רבי עקיבא, ומסכמים את הסדר, בשבח, כמה מעלות טובות למקום עלינו, ופסח מסע ומרור, ובזה סיימנו את המגיד, בהלל שמסיים אותו. הסוף זה ממש שבח, דיינו, פסח מסע ומרור ותחילת ההלל, זה כבר שבח גמור. אז בואו מתוך זה עכשיו ניכנס לתוך התוכן של ההגדה. לפני שההגדה מתחילה, או ההקדמה הראשונה למגיד, זה ההלך מעניה. לחם שעונים עליו דברים הרבה, ולכן אנחנו אומרים את ההגדה על המצה, אבל ההלך מעניה ודאי לא מתחיל בהלך מעניה, אלא מתחיל שתי שלבים, שלב אחד קודם, ביחץ. שהוא מייצר את ההלך מעניה, שעליו אנחנו הולכים להגיד את המגיד. אז מה קורה ביחץ? ביחץ אנחנו מחלקים את המצה לשני חלקים. מחלקים את המצה לשני חלקים, בגלל שיש שני פירושים למה זה ההגדה של פסח. יש פירוש אחד שהגדה של פסח זה אלח מניה, זה לחם של עבדים, זה מה שנותנים להם לאכול, איזה דיקט כזה, ותסתפקו בזה. ויש גם פירוש שני למצה. מה זה מצה? מצה זה על השם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כלומר, לא הלחם של העבדים שמזכיר לנו את העבדות, אלא הפוך, הלחם שמזכיר לנו את היציאה לחירות. המהר"ל בגבורות מסביר שהסיבה שהמצה היא לחם חירות, כי לא, זה שהיא לא הספיקה לטפוח, זה אומר שהיא מעל הזמן. התחלנו את הלילה הזה בקדש, בישראל זה קדשינו לזמנים, ואנחנו נסיים אותו במצה שהיא לא הספיקה להחמיץ, שהיא מעל הזמן, וזה החירות. החירות זה להיות מעל הזמן. כמו שהכוזרי אומר, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, הממד הזמן זה אחד הממדים המשעבדים ביותר, אולי הממד המשעבד ביותר שיש לנו במציאות, והשחרור מהזמן זה בעצם השייכות אל הנצח, וזה מה שמעל הזמן, העולמות שמעל הזמן, זה העולמות של החירות. הנשמה היא רואה מקצה העולם ועד קצהו, והנאמנות שלנו למבט הנשמתי הזה, זה בעצם החירות. ולכן המצה היא לחם חירות, כי היא מעל הזמן. אז לפני המגיל אנחנו חוצים, כיוון שכל עניין המגיל זה מתחיל בדמות ומסיים בשבח, אנחנו חוצים את המצה שלנו לשתיים, אנחנו נתחיל את המגיל מהחלק הקטן, מהחלק העני, כבר הצפנו, כבר פום לנו בסופו של הלילה הזה, זה אנחנו נאכל לחם שפוט. הלילה הזה זה לא רק זיכרון היסטורי, כמו שדיברנו, אבל כמו שדיברנו, טוב שנים קודמות דיברנו על זה, בתחילת מוסר אביך, על שתי ממדי הזיכרון, יש זיכרון של עובדות, של ידיעות חיצוניות, ויש זיכרון חי, מה שאנחנו חווים, חיים אותו, היכולת להנחיח במציאות שלנו, בחיים שלנו, דברים שכבר לא נתפסים בחושים, לא רואים אותם, לא שומעים אותם, אבל אנחנו חיים אותם. זה כוחו של הזיכרון. הלילה הזה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, אנחנו זוכרים בזיכרון חי, אנחנו רוצים להחיות בקרבנו את התהליך הזה של התחלה בגנות וסיום בשבח. ולכן זה לא רק לספר מה היה, אלא להיכנס פנימה. אז להיכנס פנימה זה להתחיל ולאכול, להיות ניזונים, או קודם כל לדבר על הלחם העני, ולזכור אבל שבסוף הלילה נגיע אל הלחם, שהוא לחם של חירות, אל מה שצפון לנו, שצפנו אותו כבר ביחד. אבל אנחנו מתחילים את המגיד במתחיל בגנות, ולכן מתחילים אותו באלח מעניה, בלחם העוני, בלחם של העניים, דיאכלו אבטנה בארד המצרים, והלחם עוני הזה, כמו שאמרנו, הגנות היא עצמה בונה בנו תכונות של שבח, שהם יהיו הלוז הפנימי של השבח, של החירות שתיבנה בנו. העניות, תיזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. העניות היא זאת שמובילה לתכונת הענווה הפשוטה, האמיתית, כי לעומת האדם הגאוותן, שמזהה את עצמו עם כל מיני תפיחות יש בחייו, בעל הענווה מזהה את עצמו עם הנקודה העצמית שלו, בלי שום חומרי תפיחה. והעניות והעבדות, בעצם היכולת להיות נאמן לעצמי. הרב מסביר מה הכוונה מתחיל בגנות מסיים בשבח מצד העבדות הפיזית, המעשית, המתחילה עבדים היינו. אז מסביר הרב שאדם בטבעו, אם תשחרר אותו מכל משעבד, הוא ישתעבד לעצמו. הוא יהיה משועבד לכוחות חיים חיצוניים, לתאוות, ליצרים, לכבוד, לאגו, ואנחנו בעצם משועבדים לעצמנו. לתת לחירות, לתת לחירות לא רק מאדון כזה או אחר, אלא זה לצאת לחירות מתכונת החירות המדומה. כלומר, לצאת לחירות מהשעבוד לעצמנו. ולהיות מסוגלים, להיות עבדים, משועבדים, לעצמיות הפנימית שלנו, שזה בעצם להיות עבד השם. העבדות שלנו לקדוש ברוך הוא, העבדות שלנו לתורה, יכול שלנו לקבל תורה שלושה חודשים אחרי שנצא ממצרים, היא נבנית בזה שאנחנו עבדים במצרים, אנחנו קונים בנו את תכונת העבדות, לא לעצמנו, אלא להיות עבד, להיות מסוגל להתכופף בפני מישהו אחר. לא דחינו השנה להשלים את המשימה, ולהוציא לכם את החוברת של הרב חיים, אז תחכו עד שנה הבאה. בינתיים, נגיד דבר אחד, הרב חיים חוזר עליו הרבה מאוד פעמים, וזה שדווקא בגלל שעם ישראל הוא כל כך חירותי, בגלל שאנחנו כל כך זכאים לחירות, ובאמת בעלי תכונה של חירות, של עולם פנימי עצמי, שראוי לצאת אל הפועל בצורה חירותית, דווקא בגלל זה אנחנו לא מסוגלים להתכופף, לא מסוגלים להיות עבדים, וצריכים בתחילת הדרך לרדת למצרים, את המסוגלות, שכשעוד לא הגענו אל שיא הגובה שלנו, אז אנחנו עכשיו מסוגלים לכופף את הפרטיות שלנו, כדי להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם להיות נאמנים לנשמה, להיות נאמנים לעצמנו. לכן זה הלחם עוני עצמו, תכונת העניות, היא זאת שהופכת אותנו להיות בני עניים כאלה, שממנו תצא תורה, שתוכל להופיע עלינו תורה, כי אנחנו, כאדם עני מבין, שהוא לא יכול להישען על הרכוש שלו, על הממון שלו, על המעמד שלו, אלא יש לו רק את הלוז הפנימי ואת ריבונו של עולם. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהעניות הציבורית שלנו, העולמית, של העולם כולו בימים האלה, היא מאוד מאוד מורגשת עד כמה אנחנו חלשים, עד כמה אנחנו זקוקים לריבונו של עולם. ואולי נוכל לפחות להוציא קצת טוב מהמצב המסובך שבו אנחנו נמצאים, ולהתחבר לאותה נקודה של עניות, לאותה נקודה שבה אנחנו מבינים שאין לנו מעצמנו שום דבר, אנחנו לא יכולים להישען על הכוח שלנו, על הידע שלנו, על כל הסטארט-אפים שלנו, בסוף יש כל מיני כוחות נסתרים כאלה, לא רואים אותם, לא מרגישים אותם, אבל כולם יודעים שהם קיימים, ורואים מה הם מחוללים במציאות. אז במובן הזה הקורונה היא רק משל לכוחות הרוחניים של ריבונו של עולם שפועלים במציאות. אנחנו מתחילים מהלחמניה מלהתחבר לתחושת העוני שלנו. אנחנו, אבותינו אכלו את זה במצרים, ואנחנו עכשיו אוכלים ביחד איתם את לחם העוני, מתחברים. אבל מיד אחרי זה כבר קוראים קריאת כיוון, עוד פעם, לשבח. כל דכפין איתי ויכול, כל יציר איתי ויפסח. אנחנו, אף שנה אנחנו לא לגמרי מתכוונים שמישהו יבוא אלינו ליל הסדר. הראיה שאנחנו אומרים את זה בשקט, בבית, לא אמרנו את זה בבית כנסת כשהיו אורחים, לא פתחנו את הדלת עכשיו, כמו שנפתח לאליהו הנביא, עכשיו אנחנו עומד את זה בשקט בבית, ואף אורח כנראה לא יגיע. השנה גם אנחנו גם לא גם אם אורח יגיע וידחוק על הדלת, המקסימום שנעשה זה לדחוף את המצב בחור שמתחת לדלת, שיוכל בחוץ. אנחנו לא באמת מתכוונים שכל דכפין יתה ויכול. אז מה אנחנו אומרים? אז מה, זה דבר שקר שאנחנו מוצאים מפינו בלילה הקדוש הזה, חלילה וחס מלומר כך, אלא אנחנו באמת אומרים, מידת החסד שלנו, אנחנו באמת רוצים, באמת אנחנו רוצים להיות אברהם אבינו. אנחנו רק רוצים באמת כל אחד מאיתנו אברהם אבינו, באמת כל אחד מאיתנו רוצה שהשולחן שלו יהיה מלא אורחים. אלא מה, יש כל מיני מניעות בדרך, יש קורונה שמפריעה, יש היחס בינינו ובין הילדים שלנו, הורים שלנו, אורחים שלנו, יש כל מיני סיבות שלא מאפשרות לנו להוציא לפועל את הרצון האברהם אבינו שקיים בנו, אבל באמת כל אחד מאיתנו אברהם אבינו, כל אחד מאיתנו רוצה באמת שכל דכפין יתה ויכול. ואנחנו מתפללים אשתאך ולשנה הבאה בארץ ישראל, לשנה הבאה בני חורין, כלומר אנחנו עכשיו מתקדמים אל הבני חורין. התחלנו בגנות, אנחנו צופים אל ירושלים, צופים אל השבח המלא. זה הפתיחה הראשונה, הקדמה הראשונה למגיד, והקדמה השנייה למגיד, זה מה נשתנה. שבאמת זה קצת נתון, כמו שאמרנו, למחלוקת, האם זה הקדמה למגיד, או שזה כבר חלק מהמגיד. גם אם זה חלק מהמגיד, זה ודאי פתיחה, זה לא התוכן הפנימי, זה עוד לא מתחיל בגנות. ומתחילים בשאלות, מתחילים בשאלות, לא בגלל שאולים את התשובות, כי הילדים בגן כבר שיננו את כל התשובות כמו שהם שיננו את כל השאלות. ולא רק בגלל הילדים בגן, אלא בגלל שגם אם יש דרך חכמים נמצאים יחד לסדר, אז הם שואלים אחד את השני, למרות שהם יודעים היטב את ההלכות, יודעים היטב את סיפור יציאת מצרים, וגם אם אדם נמצא לבד, אז שישאל את עצמו. כי ליל הסדר מתחיל בשאלה. וזה קשור לשתי הקדמות הקודמות שהיו למגיד, הורחץ קרפס, הקרפס שנועד לפתוח את התיאבון. לפתוח את התיאבון, למרות שמתי אנחנו הולכים למלא את התיאבון שפתחנו, זה ייקח עוד הרבה זמן, ויש בתים שזה ייקח עוד הרבה מאוד זמן, ויהיה עוד הרבה, אנחנו גם, בטח מי שצם בליל פסח, וגם מי שלא, סתם כבר עברו כמה שעות מאז שהוא אכל, ונזהרים מאוד לא לאכול יותר מכזית, לא להסתבך עם ברכה האחרונה על הקרפס, למרות שמאוד היינו רוצים להסתבך עם ברכה האחרונה, אנחנו באמת, זה פותח את התיאבון, ואנחנו יודעים שבאמת נוכל, ייקח לנו עוד הרבה זמן שנגיע לשולחן עורך. אבל המגיד צריך לאחל בעמדה הזאת, בעמדה של נפתח התיאבון, יש צמאון והוא לא התמלא. היכול שלנו לקבל אל קרבנו תוכן חדש, זה מתוך שאלה. כשיש שאלה, יש תשובה, דיברנו על זה גם בשבת זכור, בתחילת הדרשה המפורסמת. אז המקור של הדברים, זה מדברי המהר"ל פה במה נשתנה, שהמהר"ל אומר שליל הסדר צריך להתחיל בשאלה, תשובה. לסוף המון המון ידע, המון ידיעות חיצוניות, ולסוף אותם קרבנו בתוך תאי המוח שלנו, אבל אנחנו בליל הסדר כאמור לא עסוקים בזיכרון אינפורמטיבי של לאסוף עוד ידיעות, אלא אנחנו רוצים לדעת בקרבנו, להכניס את הדברים האלה פנימה, לחיות את זה, כדי לחיות את זה צריך שיהיה לזה מקום בפנים. השאלה היא פתיחת המקום. כשיש שאלה, כשאדם נמצא במצוקה, עכשיו הוא פתוח לקבל תשובה. לכן המטרה של המה נשתנה זה לייצר עמדה של שאלה, כמו הקרפס שיצר עמדה של תיאבון, עמדה של צמאון, ועכשיו יוצרים עמדה של שאלה, כדי שכל מה שיקרה במגיד יקרה לנו. כשנתחיל בגנות, נתחיל בגנות שלנו, ומתוך זה גם נזכה ונסיים בשבח שלנו. ממילא, ברור שזה שהמן שלנו נשאר פה, אף על פי שאנחנו יודעים את התשובה, אף על פי עם כל הקושיות של הראשונים, שיש פה שאלות שהילד עוד לא יודע אותם בכלל. הוא עוד לא ראה שמקבילים, הוא עוד לא ראה את המצא, הוא עוד לא ראה את המרור, איך הוא כבר שואל את כל השאלות? טוב, בואו איך הוא שואל את כל השאלות? מאיפה הוא יודע את השאלות? זה מהגננת בגן. טוב, ממנו יודע גם את התשובות. הדיבה ילמד אותנו שזאת היא העמדה שפעם פותחים את זה לסדר. תיכנס לעמדה של שאלה, של סימאון, של רצון לדעת, של רצון לגדול, של רצון לעבור תהליך, ככה עוברים את ליל הסדר. אז אחרי שתי הקדמות האלה של אלך מעניה, שכבר הכניס אותנו לעמדה הראשונה של המתחיל בגנות, אבל אנחנו זוכרים שיש חצי שני שיסיים בשבח של החלק השני של המצא, החלק של המצא הוא מפורש, נגיע אליו בסוף ההגדה, כשנשאל מצא על שום מה, שם לא נענה אלך מעניה, שם נענה שזה לחם החירות. והפתיחה שמשהו פה לא הקדמה, כבר משהו פותח אותנו לליל הסדר, זה המה נשתנה שמאמין אותנו בעמדת השאלה, ומתוך זה נמשיך מחר אל התוכן המהותי של ההגדה, לעבדים היינו לפרעה במצרים.